מבקש במיוחד להקדיש את השיעור הערב, ואפילו לפני הלוויה, היום נפטר עלינו גיסי, בעל אחותי, בעל שטלי. בלא עת. אז הלוויה תתקיים רק מחר בבוקר, לכן התעכבנו גם בהודעה, זה היה אמור להיות הערב, אנשים יחו לביטחו. אז יהיו הדברים גילוי לנשמתו. כל הדברים עסוקים באברהם. בכבוד, בכבוד, בכבוד. כל עסוק באברהם. אחד היה אברהם. היום חז"ל וגם גם הוא היה באמת אברהם, הוא אברהם ושמו אברהם. היה באמת נכניס את זה. אז יהיו הדברים באמת גילוי למשנתו הטהורה, ושנזכה תמיד 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 ללמד וללמוד הרבה שמחות. פרשת לך לך מתחילה כבר את מתחילה את המסלול הבא. מגיעים אל האבות, מגיעים אל אברהם אבינו, ועוד לפני שנכנסים יש תמיד תופעה שתופסת את הלומד כבר בתחילת הפרשה, עוד לפני תחילת הפרשה. פרשת לך לך מתחילה בפגישה עם אברהם אבינו. אבל האמת שהפגישה עם אברהם אבינו מתחילה כבר בפרשת נוח. והשאלה הראשונה שתמיד תופסת זה מה החלוקה? למה בעצם את כל סיפור אברהם ושרה, אולי נראה, אפשר לראות, יש כאן עוד חומשים, מי שצריכים לפחות בחלק הזה. יש מי שיש חומשים לפניהם. בסוף פרשת נוח, בסיום התולדות, פלג, ראור, נחור, תרח, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים, זה בפירוש כבר יציאה מהתולדות ביובש הרגיל של התולדות. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי עסקה, ותהי שרי עקרה אין לה ולד. כל הפרטים האלה הם פרטים שלא ראינו אצל אף אחד אחר מהתולדות. פעם ראשונה בכלל שמדברים על נשים, מאז למך של עדה וצילה, אבי תובל קין ומשושלת קין, לא ראינו אף פעם. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, וייצאו איתם מאור כסדים. וכאן מרמבים אותנו חז"ל שכל סיפור ניסיון אור כסדים מקופל פה בפסוק הזה, ובאמת אין לו זכר אחרי זה מפרשת לך לך ואילך. ויבואו עד חרן וישבו שם. לא מתואר כאן מה הם עשו בחרן, אבל עוד שנייה בתחילת פרשת לך לך יתואר. והיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה וימות תרח בחרן. אם רק רצו להגיד את ימי תרח היו יכולים כמו כל התולדות לפני כן. אצל כולם כתוב את ימיהם וויימות, ואז בא הבא בתור. בפרשת לך לך מתחילים מיד בלך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. זאת אומרת, רק נעשה לעצמנו סדר, אברהם אבינו לא מתחיל את ההליכה לארץ כנען בעצמו. זו נקודה מאוד משמעותית שכדאי לזכור אותה. אברהם אבינו מתחיל את ההליכה אל ארץ כנען יחד עם אביו, לפני הציווי בכלל. ללא שום ציווי. חזרה לפסוק, פסוק למד א' בפרק י' א'. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי קלתו, אשת אברהם בנו, וייצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. אגב, מעניין מאוד הביטוי וייצאו איתם. אם הנושא של הפסוק הוא תרח, היה צריך להיות כתוב וייצא איתם. עכשיו מגיע ציווי. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. בסוף היא ארץ כנען. אליה הוא כבר בעצם מייעד את דרכו לפני כן עם אבא. ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדל שמך ואברך מברכך ומקללך האור. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. זה החידוש פה. וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, וייצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. יש כאן שני שלבים שצריך לשים מאוד מאוד לב אליהם. פה גם כתוב שכשהם הגיעו לחרן, מה שמסופר בסוף פרשת נוח באופן סתמי, הם עשו שם נפשות. זה כתוב פה בפרשת לך לך. כתוב שמה שהם עשו בחרן היה את הנפש אשר עשו בחרן. והגם שבפירושו השני רש"י אומר ואת הנפש אשר עשו בחרן, שיכול להיות שפירושו את כל הקניינים שהם קנו, אבל הוא עצמו פותח בפירוש ראשון ואומר שהנפש אשר עשו בחרן פשוטו הוא שהם עשו בחרן, דהיינו שהם גיירו, הכניסו תחת כנפי השכינה. הוא עצמו מעדיף את הפירוש הראשון לפני הפירוש השני. כי אם מדובר על רכושם אשר רכשו, זה כבר כתוב. אז אם כבר באמת נעשה כזה דבר אדיר בחרן, וכמו שהרמב״ם עוד מעט נביא אותו, מתאר את כל ההיסטוריה שאברהם אבינו העמיד רבבות רבבות בחרן, למה אין לזה זכר בפרשת נוח? בפרשת נוח זה לא מוזכר. ואם זו הפעולה הגדולה של אברהם אבינו, מדוע זה לא מופיע בפרשת לך לך? הרי מלך לך מתחילים עם אברהם אבינו. זאת נראית שאלה טכנית של חלוקה לפרשות. אני לשאלה הזו רוצה להתייחס בעקבות משפט מפורסם שכולנו זוכרים, שמופיע ברש"י הראשון על פרשת נוח. כולם זוכרים מההתחלה את אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, בדורותיו יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, יש מרבותינו דורשים אותו לגנאי.
יש דורשים,
לא מרבותינו, נכון? לגנאי זה כבר לא מרבו, יש דורשים אותו לגנאי. ומופיע שם הביטוי הפשוט, אילו היה דרשה לגנאי בדורו של אברהם, לא היה. שואלים המפרשים שאלה מאוד נכונה. היה בדורו של אברהם. בפרשת נוח לא מסובך להסתדר עם השנים, כי התורה מפרטת את השנים. יש בעיה אחת אחרת, שכשאנחנו מגיעים לתולדות ולשנים אנחנו רוצים את זה מהר ולא שמים לב, אבל זה פרשיות מופלאות. בין כמה היה אברהם כשמת נוח? אבן עזרא מפורש, גנזרה עושה את החשבון המאוד לא מסובך, וכותב שסימן יהיה לך, שאברהם היה בן נוח כשמת נוח. ממש לא מסובך, ואף אחד לא חולק על אבן עזרא, כי נוח חי 950 שנה. ואת שנות חייו של אברהם אנחנו יודעים מפורש, הוא בן 75 שנאמר לך לך. אז הוא היה בן נוח שנים כשמת נוח. אז מה פירוש אילו היה בדורו של אברהם? הוא היה בדורו של אברהם. בדורותה, תעזבו את כל הדרשה עכשיו. סתם, שאלה טכנית, מותר? אילו היה בדורו, היה לו רוב והיה בדורו של אברהם. נו, תגידו, מה? מה? עכשיו בוא נדון אם זה בתחילת הקדנציה. זה הניסיון לתרץ. הניסיון הפשוט הוא להגיד, כן, זה תחילת הדרך. מה תחילת הדרך? הרי את הנפש אשר עשו בחרן, זה שהוא העמיד רבבות, רבבות של תלמידים בחרן. חז"ל עושים חשבון שנים. ואומרים המאחרים שבין 52 היה כשהעמיד את כל הרבבות בחרן. איך אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק הראשון בהרחבה, בין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. בין 3 שנים עמד ושאל, ואחרי זה שבירת הפסלים, נכון? ואז כל הסיפורים נמרוד. בין 40 שנה הכיר את בוראו, כלומר 18 שנה עוד. ואז הוא הולך ועושה נפשות, ומה זה עושה נפשות? בואו תשמעו קצת את הרמב״ם. הרמב״ם, וזה כדאי לפתוח כשעוסקים באברהם. הרמב״ם פותח את הלכות עבודה זרה. הלכות עבודת כוכבים וחוקות עובדיה. בכל האיסור של עבודה זרה, איסור מחשבת עבודה זרה, מה זה עבודה זרה, הוא פותח את הכל במה קרה בימי אנוש. ואיך התחילה הטעות הגדולה שטעו בני האדם, טעות גדולה, ושזה מתחיל בעצם בטעות, והם רצו לכבד את השמש, רמב״ם גדול וחשוב. לאחר שערכו הימים, הטעות הופכת לנבואת שקר, ותפסו על זה טרם. ועמדו בבני האדם נביאי שקר, וכו' וכו'. וכך זה הולך והולך, והיה העולם הולך ומתגלגל. ביטוי מעניין מאוד. היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם. העמוד שהעולם עומד עליו. והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו. והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה. והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? מי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואבי ואמו וכל העם עובדי עבודה זרה, והוא היה עובד עמהם. אגב, אם ככה, אז למה תרח בורח? למה הוא הולך? וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת. והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. על נוח כתוב שנוח, בשונה מאברהם, היה צריך סעד לתומכו. כתוב אצל נוח, את האלוקים התהלך נוח. אצל אברהם כתוב, התהלך לפניי ואהיה תמיד. נוח היה צריך סעד לתומכו, ובעל העקידה אומר שנוח למד את התורה מחנוך וממתושלח וקיבל. ואברהם היה באור כסדים. חנוך ומתושלח כבר לא נמצאים. עכשיו צריך להבין, אז נוח בטח ילמד אותו, וזה לא מופיע. והוא מבין את הכל מדעתו, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל, וידע שכל העולם טועים, וכולי וכולי וכולי. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. זה פרק חריג מאוד ברמב״ם, שהרמב״ם פתאום עוסק בתולדות עולם. זה עצמו מחייב הבנה, מה קרה פה? כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים. תשובות זה לא רק שאלות ותשובות. תשובות זה גם מלחמות. להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם. כל זה יואל בתוך חייו של נוח. איזה קדנציה. זה מרכזי בכל העולם, הוא משבר את הצלמים וכל העולם כולו עומד מולו רגע. ויאמר שלא ראוי, לא, לקדוש ברוך הוא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח כדי שיכירו כל הבירועים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כלומר הוא לא רק בא חיובי. הוא בא ואמר את כל הלכות עבודה זרה, הוא אמר את ההלכה של אמונה, של אנוכי יהיה, ואת ההלכה שלא יהיה לך ואת כל שבירת הצלמים. כדי שלא יטעו בהם כל העם. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, על מי זה עליהם? על כל הכופרים, על כל האחרים, ביקש המלך להורגו. עכשיו זה פילי פלאות, את כל הסיפור המופלא הזה מביא הרמב״ם בהלכה בהלכות עבודה זרה. זה לא בפירוש על התורה. ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, ויצא לחרן. זאת אומרת שהיציאה לחרן עם פרח, נו, היא נס שהיה בעקבות סיפור אברהם. הם בורחים לכיוון ארץ כנען, אולי מפני ששם אין עבודה זרה, אולי מפני ששם משהו אחר, הם הולכים לכיוון ארץ כנען, המפרשים דנים למה, לא ניכנס לזה עכשיו, והם מגיעים לחרן. ומה קרה שם בחרן? והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. כל זה עוד בחייו של נוח. מה זה אילו היה בדורו של נוח? אילו היה בדורו של אברהם, הם היו באותו זמן. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה. שימו עכשיו לב, זו נקודה גדולה מאוד. עד שהגיע לארץ כנען, חזרה לפרשה שלנו, אני חוזר עוד מעט, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. זה היה מהלך וקורא ומקבץ מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. את איזה עיקר גדול? את האמונה באל עולם, את הכפירה בעבודה זרה. והודיעו ליצחק, ויצחק הודיע, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינה ומלמד, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינה, והושיבו ראש וישיבה, וכולי 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 וכולי. וכך ממשיך הרמב״ם את ההיסטוריה. אז חזרה לשאלה, אילו היה בדורו של אברהם, היה גם היה בדורו שלו. מי שישים לב,
כעובדה
אבל מה זה אילו היה? הביטוי אילו היה, מה זה אילו היה? איזה משפט זה? היה? מה לא היה? היה? מה? מה? לא הבנת. אתה מבין את ההגדרה. מי שיסתכל ברמב"ם היטב ישמע הגדרה מופלאה. ישמע הגדרה מדהימה. ניתן לשתי השאלות, ואני פתח טבעה, כי בה אני רוצה לפתוח את הפרשה. פתחתי את זה כפתיחה בלבד. אתם שמתם לב למה עשה אברהם אבינו כשהוא היה בחרן, ולמה עשה אברהם אבינו מרגע שהוא הגיע לארץ כנען? הרמב״ם דייקן. משום מה, כשרואים סיפור דברים ארוך ברמב״ם, אז לומדים את הרמב״ם בתור איזה דבר, שוכחים שזה רמב״ם. גם עכשיו צריכים את הרמב״ם. תשמעו את הרמב״ם במדויק. בשיחה המדהימה של אבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו, הוא לומד שם את הפרשה הזו של הרמב״ם מדהים. ותשמעו את הדיוק. מה הוא עשה כשהוא היה בחרן? מה הוא עשה עד שהוא הגיע לארץ כנען? בין 40 שנה הכיר את אברו, כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות, לערוך דין עמהם, שיבר צלמים, גבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו, נעשה לו נס, יצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. מה הוא עושה? הוא מלמד את כל העולם כולו את האמונה הגדולה באל אחד, והוא שובר את כל ההפך מזה, נכון? ואיך העולם מגיב? בהתחלה לוחם, מקבל, נכון? המלך לוחם בו, נעשה נס. מה קורה מרגע שהוא מגיע לארץ כנען? והתחיל, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען. ומהלך וקורא מעיר לעיר ממלכה לממלכה. והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. כיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו. כל זה מתרחש פה. מה עכשיו מתחיל? היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. אתם שמתם לב לחלק השני? זה לא הרצאות. זה לא גובר בראיות, זה לא דיונים עולמיים. תשמעו את הביטוי. היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, כשהם באים מתקבצים ושואלים, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. שמעתם את מה שקרה מהרגע שהוא מגיע לארץ כנען? אתם יודעים מה הוא עשה מהרגע שהוא מגיע לארץ כנען? הוא שותל בלבבות. אתם יודעים בעברית אחרת מה הפירוש? רבי אומר שהמושג דורו של אברהם פירושו דור של אברהם. דור שבו המחנך שתל בלבבות את האברהמיות. זה גבלת. עד חרן הוא עומד וקורא והוא לוחם בנמרוד, ועד שם נוח עוד חי. ובחלק הזה נוח בהחלט נחשב, אין שום דיון. שם מסתיימת פרשת נוח. יודעים איפה מתחילה פרשת לך לך? בציווי לכל אחד ואחד מאיתנו, לך לך. ותוודא אם זה נשתל בלבך. עכשיו מקימים את בית אברהם. פילאי פלאות, אתם תופסים את הנקודה? זה שני עולמות אחרים לגמרי. עד פרשת נוח היה אברהם גדול המרצים בעולם. הוא הפליא. הוא ניצח את נמרוד.
הוא לחם מלחמות אמונה.
הוא מסר את נפשו באור כסדים.
בפרשת לך לך נתגלה המחנך הראשון בעולם.
אתם יודעים מה עשה המחנך הראשון בעולם? נתקבצו אליו אלפים ורבבות והיו שואלים על דבריו. והיה, תשמעו את לשון הרמב״ם, מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. מישהו זוכר את הביטוי הזה ברמב״ם? איפה?
הגדה של פסח.
אומר הרמב״ם, בהגדה של פסח יש מצווה לספר ביציאת מצרים. לא תספר, אבל יש עוד מצווה. המצווה לספר ביציאת מצרים לומד הרמב״ם לא מביגדת על דינך. את זה הוא לומד מהפסוק שצריך לספר ביציאת מצרים, כי כתוב היום הזה. ואז הוא לומד, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו.
ואז הוא אומר, וצריך להודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו.
ואז הוא נכנס לארבעת הבנים. שנאמר והגדת לבנך, כיצד היה חכם אומר לו כך וכך, היה זה אומר לו כך וכך. ולא יוצא ידי חובת והגדת לבנך אחרת.
אתם יודעים, זה דבר מדהים, דיברנו על זה יותר מפעם בפסח. אנחנו את מצוות חינוך
עושים על ידי שליח. נכון?
ילדינו לומדים בבתי ספר. למה שאת מצוות ליל הסדר לא נוכל לעשות על ידי שליח? אם יש לי חבר מומחה ליציאת מצרים,
אגיפטולוג מתמחה,
מתודיקן סופרוויזר, ואני מבקש ממנו שהוא יספר, הוא באמת הרבה יותר מרשים, הוא מעורר את כולם.
אז דבש, חרוס.
והוא יספר את סיפור יציאת מצרים. ביטלתי מצוות עשה גמורה, לא קיימתי בכלל את מצוות עשה של צלצה.
שום דבר. הילד יודע את כל סיפור יציאת מצרים. זה חרם. זה לא לך.
זה פרשה חדשה. התחלנו פרשה חדשה.
התחלנו את הפרשות של עם ישראל.
נגמר פרשות בראשית בנו.
זה מתחיל באברהם בן 5 שנים ו-70 שנה.
אז כבר ודאי נוח מת. בדור של אברהם נוח לא היה נחשב.
נוח מקים תיבה. נוח מציל את העולם. נוח בונה 120 שנה תיבה, נוח עומד ועוצר מבול בעולם, נוח ממשיך את העולם בעולם שיהיה הלאה. נוח לא חינך.
רק אדם אחד בכל התנך נקרא מחנך.
אברהם. רק אצלו כתוב, וירק את חניכיו ילידי ביתו.
תבואו על כל פרשת לך לך. הוא יתעסק בדבר אחד.
האם אפשר למצוא אברהם גם בסדום? אתם יודעים למה באים רחל ואריוך ותדעל, ואיך הם יודעים לזהות את לוט? כי הוא דמות דיוקנו של אברהם.
ואחרי זה פרשה שלמה תעסוק באליעזר שהוא אברהם. וכל לך לך עוד לא נפגוש את יצחק, הוא עוד לא מופיע.
אנחנו פוגשים את אברהם שוטל בלבבות. ויתה אשל.
הוא נוטע את האברהמיות בנו.
כאן מתחיל סיפורה.
העמידה מול העולם והבירורים מסתיימים בסוף פרשת נוח.
זאת החלוקה בין הפרשות.
היו גדולים מאוד בישראל.
יהודה קוק זכר צדיק לברכה,
שבחינוך היה אומר שמתחילים בלך לך. בהוראה, בללמד.
אחרי זה, כשיגדלו, יעשו את הבירורים שבראשית ונוח. ובלך לך מתחילים את המציאות. הפעם האחרונה שלמדנו, עסקנו בהיום יום של התשובה. רבזושה. זוכרים שפרקנו את מילת התשובה עם רבזושה. נרתק היום יום של היום. והיום יום של היום כתוב כך. משיחת אדוני אבי מורי ורבי. מוצאי שבת קודש, לך לך תפריש נון אלף. בשנות נשיאותו הראשונות אמר רבינו הזקן ברבים, יש לחיות עם הזמן. יש לחיות עם הזמן. באמצעות אחיו מהרים, ביררו זקני החסידים שכוונת הרבי, הזקן, האדמור הזקן הייתה, מה זה יש לחיות עם הזמן, איזה ביטוי זה? הזכרנו אותו יותר מפעם. שיש לחיות עם פרשת השבוע ופרשת היום מפרשת השבוע. לחיות עם הזמן שכששייני של פרשת לך לך, אל תהיה בשלישי של פרשת נוח. צריך להיות אקטואלי. צריך לחיות עם הזמן. צריך להיות בחדשות. לא רק עכשיו העיקר. ללמוד את פרשת השבוע כל יום, אלא לחיות עימה. הבנתי אף פעם למה היום יום הזה שייך דווקא לאלף שלך לך. בהמשך היום יומים של השבוע הדברים קשורים לפרשה, לאברהם, לדמות. כי עכשיו מתחיל הכוח לחיות עם הזמן. זה יסביר לנו המון 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 יסודות. אני רוצה להסביר אותם לאט. הרמב"ן, כשהוא מגיע לויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, קובע כאן את הבסיס הגדול, שהוא לא שלו, הוא כבר במדרש, אבל הוא מסביר אותו. מסביר אותו מופלא. שמה שאירה לאבות, אירה לבנים, כלשון חז"ל, או מעשה אבות, סימן לבנים כלשון הראשונים. העולם הבין שהכוונה של מעשה אבות סימן לבנים, או מה שאירה לאבות אירה לבנים, זה שיש דמיון באמת מרתק. הנה אברהם אבינו מגיע לארץ, ודבר ראשון עובר בשכם ואלון מורה, וגם אנחנו כשמגיעים לארץ מגיעים לשכם ולאלון מורה, ואחרי זה יוסף, ומה שקורה ליוסף קורה אחרי זה, ומה שקורה ל... וכך. לא זה לחיות עם הזמן. הרמב"ן אומר שמעשה אבות סימן לבנים פירושו שמעשה אבות הוא נתינת הכוח לבנים לעמוד במה שהם יעברו. שתל בליבם, לא של בני דורו במאוזן, אלא שלנו במאונח. מפרשת לך לך אברהם אבינו שותל בליבי את היכולת להתמודד כאשר אני אקריב לבוא מצרים. כל אחד מקריב פעם לבוא מצרים. ופתאום הוא מגלה שהזמן מזמן לו המון דברים שהוא לא הכיר לפני כן. אני חושב שהמושג לחיות עם הזמן הוא מושג מאוד 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 עמוק. אפשר בטעות לקלוט אותו בצורה לא נכונה, אני אגיד ישר איך אפשר לקלוט אותו. לפעמים כשאנחנו מסבירים יידישקייט, אני מדבר בגוף ראשון יחיד, בטעות גדולה שאנחנו עושים. אנחנו מדברים על לחיות מעל הזמן. אנחנו מדברים על, זה תורות מזרחיות יפות, זה לא אמיתי. זה ההפך מהאמת. זה ההפך הגמור מהאמת. אנחנו מדברים על זה שהזמן הוא לחיות עם הזמן.
זו המטלה הגדולה ביותר שאולי היא בסיס כל התורה. לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מאיזו מצווה. עכשיו אנחנו מתחילים את הכל. מאיזו מצווה? מהחודש הזה לכם ראש חודשים. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. כי המצוות שנצטוו ישראל זה לחיות עם הזמן. מה זה המצוות? כל המערכת כולה. היא האם אתה יודע לקדש את הזמן, האם אתה יודע לרומם את הזמן, מה אתה עושה עם הזמן? הרבה 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 לפני שדובר על קדושה של מקום, כבר בפרשת הבריאה, כל תכלית הבריאה היא לדעת שיש יום קדוש שהכל חותר לקראתו, ויקדש אותו, ויברך אותו, ויחל אלוקים ביום השביעי. אני רוצה להתעכב טיפה על המושג זמן, כי העולם המודרני מתבלבל במושג הזה מאוד. זה מושג שהוא אולי הדבר הכי מרכזי שיש, טיים, זמן. בעברית זמן זו מילה מדהימה, אתם יודעים מה זה זמן? זמן זה שמזמנים לך משהו שלא היה לך לפני כן. זמן זו הזדמנות. זמן זה משהו מזדמן, הזמן מזמן כל מיני דברים. אתה לא יודע מה הזמן מזמן. אתה יכול להיות מסודר לחלוטין עם פילוסופיה שלמה, עם קונספציה מסודרת, עם מערכת שלמה, והכל בסדר. והזמן פשוט פתאום תוקע אותך. הזמן, אצל האדם המודרני, הוא הנושא הכי מרתק, הכי מעניין. הוא גם לא יודע מה לעשות איתו בכלל. הוא האויב הכי גדול שלו. הדבר המרכזי זה איך spend your time, או בעברית יותר עדכנית, איך מבלים. איך מה? איך מבלים את הזמן. spend זה להרוג, ולבלות זה לבלות, זה להרוג. It's not mistake. זה לא טעות, זה אגב תרגום. אנחנו תמיד מדברים על לשון הקודש, על רוממתנו מכל הלשונות. בנושא הכי גדול, הכי מקודש, הכי מתסכל, הכי מיוחד, שנקרא זמן, תרגמנו את הלעז בצורה הכי בזויה. לבלות את הזמן. בלי. לקחת את הזמן, ושהוא לא יאיים עליי יותר. מה אני עושה איתו? כל המודרנה, כל הטכנולוגיה, באה להראות לי איך אני יכול לנצל זמן, ולהספיק הכל בשמינית מהזמן, אבל מה אני עושה עם הזמן? אני צריך לייצר תרבויות פנאי, ותרבויות זמן, ותרבויות זה, ותרבויות ההין, ותרבויות זמן, ועוד כל מיני. מה אני עושה עם הזמן? הזמן! והזמן הוא נורא מפחיד, כי אתה לא יודע מה הולך לזמן לך. אתה באמת לא יודע מה הולך לזמן לך. כל מה שאנחנו עושים בעולם בעצם הוא לקדש את הזמן. זה הכוח היחיד שלנו. לקדש את הזמנים. לא הקודש ברוך הוא יעשה את זה. הוא מצפה לזה שאנחנו נעשה את זה. הוא לא יכול לעשות את זה לבד. האדם הופך לאלוקי כשהוא יודע לקדש את הזמן. האדם יכול לעשות את כל הפעולות בלי שהוא מקדש את הזמן. יש מושג מעניין בהלכה שנקרא להחשיך על התחום בשבת. מכירים את המושג הזה? יהודי צריך לצאת לטיסה במוצאי שבת בשעה X. אבל הוא נורא רוצה להרגיש שבת. אז הוא יוצא בשעה 4 אחר הצהריים ולוקח את כל הסעודה השלישית לתחנת אוטובוס שתהיה ליד, ועושה שם אוהל יפה מסודר עם הרינג וצ'ונד ומזמר לדובי. ומה, חבל על הזמן, עם כל, אפילו עם המלוכלך של הכל יש. חבל על הזמן. וזה שלישיתס כזה עוד לא היה בבריאה. והוא גדול החוטאים. כי הוא לא יודע לקדש את הזמן. כי הוא מתכונן כבר למניין מגרשי השבת, והוא כבר מתכנן איך לצאת מהאיום הזה של הזמן המקודש. הוא לא יודע מה עושים את זה. אנחנו לא מכירים את זה על עצמנו. לקדש את הזמן פירושו להבין שהיכולת שלי
שלי זה תלוי בי, היא שכל מה שיזומן לי, אני יכול לקדש אותו.
אני חושב שזה עומק המושג של לחיות עם הזמן. אברהם אבינו בפרשה שלנו, מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לצאת החוצה, ויוצא אותו החוצה. הוא אומר לו, הבט נא השמיים הוא ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. נכון? כולנו זוכרים? ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. רש"י שואל שם, מה? ויוצא אותו החוצה? אי אפשר מהחלום להראות לו? ספור הכוכבים? והביטוי של רש"י הוא מדהים. הוציאו מחללו של עולם. הוציאו מחללו של עולם. זה יכול להביא אותנו לטעות. זה יכול להביא אותנו להבין, עזוב את הזמן, אתה למעלה מהזמן. אתם יודעים מי עוסק בזה הכי חזק? קהלת. לקהלת יש יסוד אחד, כל המגילה. הרי כשמגיעים למגילת קהלת, אתה מוטרד רק משאלה אחת. מי שקוראים קהלת בסוכות, מוטרדים תמיד משאלה אחת. קודם כל, מתי זה ייגמר? זה ארוך. אם הם מצליחים שזה נגמר, זה כבר רחמנות. כלומר, זה בין רחמנות ממחילה לצער בעליך. להגיד לי שהכל הבל, זה זמן שמחתנו? כלומר, הכל, אבל גם זה הבל, כלומר, בסדר? והכל בשביל להגיד לי בסוף, שסוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירה, אני מוכן שתגיד לי זה 7 פעמים, 7 פסוקים, במקום 12 פרקים, עד שאני מגיע לזה. אני מוכן לצייר את זה. אבל למה לעבור את כל הטרגדיה? מה אתה רוצה ממני? זה המגילה של זמן שמחתנו, קהלת. ובמרכז המגילה, לכל זמן. ועת לכל חפץ. תחת השמיים. עת. אתם יודעים מה קהלת בא ללמד? זה פלי פלור. קהלת בא ללמד שתחת השמש אין יתרון. אין יתרון תחת השמש. אם אתה באמת, באמת, באמת רוצה להיות אמיתי, אז אני קהלת. אגב, שם מדהים, אני קהלת. אני קהלת. אני זה שיקהיל יותר מכל אחד אחר בעולם. אתם יודעים מה הקהלתי? הקהלתי כסף. הקהלתי חוכמה. עשיתי גילות. עשיתי פרדסים. הקהלתי והקהלתי והקהלתי, ואנחנו בחג האסיף. ואספתי והקהלתי יותר מכל אדם בעולם, כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני. ואני אומר לך שכל מה שהקהלתי תחת השמש הוא הבל. אני אגיד לך למה. כי אתה משאיר אותו לאדם שיבוא אחריך, ואינך יודע מה יהיה. כי מה שהיה ומה שהווה, ומה שהווה ומה שיהיה. אתם לא שומעים את מלחמת הזמן של קהלת כל המגילה? ומה הטעם לעמול אם אתה משאיר את הכל למי שיהיה אחריו ואינו יודע מי יהיה אחריו, ומלך זקן וכסיל ומלך צעיר, כל המהלך, כל הדרך. ואז אמרתי, לא, 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 נעזוב את הכסף, נלך לחוכמה, אבל זה הכל אותו דבר, כי בצל החוכמה, בצל הכסף. אז אמרתי, נלך למלכות, אני קהלת, וחזל מתארים את זה נורא, הייתי מלך על ישראל בירושלים, חזל אומרים את קהלת, אמר שלמה בזקנתו, יש שם את הסיפור הנורא בחזל, איך השמדאי מוריד אותו מממלכתו, וחזל אומרים שקהלת שלמה הולך עם המקל שלו, ועובר בין פתחי הבתים, ואומר, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, תתייחסו אליי, וזורקים אותו. הוא אומר, אבל אני קהלת. חייכים, היהודים מהשכונה, צוחקים, הזקן, המשונה. הוא אומר, הייתי מלך. הם בטח אומרים, כן, יש שם עוד כמה, הוא גם היה ראש ממשלה, יש כמה, במלכלכה יש כאן, מתאים, לך. אתה היית מלך, הוא היה, יש אחד שגם היה, זה הבוס שלך בטח, יש שם כולם. זה נחמד. והוא צועק, הייתי מלך, אני רוצה לדבר איתכם. וחזל אומרים, הוא אומר רק דבר אחד. הוא אומר את האמת. אומר, אתה רוצה לשמוח? אז תפסיק לשקר, אי אפשר תחת השמש. לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה, מה זו עושה? אז זה מה שאתה רוצה ממני בסוכות? אז אני רוצה ללמד אותך שאפשר מתחת השמש לחיות למעלה מהשמש. אין יתרון תחת השמש, אבל למעלה מן השמש יש יתרון. ואני רוצה ללמד אותך איך אפשר לחיות פה למעלה מהשמש. ועכשיו אני אקרא לזה בשתי צורות של שני גדולי עולם. תשמעו את הגאון מבילנה. אומר הגאון, אתם יודעים מה הדין המרכזי בסוכות? הדין הוא שהסכך צריך להיות בכמות כזאת שצילתה מרובה מחמתה. מה קורה אם אין בכלל חמה? אפס חמה, גג סגור, פסול. מה קורה אם יש יותר חמה מצל? פסול. אתם יודעים מהו זמן שמחתנו? שיש חמה, אבל הצל מרובה ממנה. שאתה חי תחת השמש, אבל למעלה מן השמש. השמש לא תופסת את המקום הדומיננטי שלך. הגאון מבינה. סוכות שהוא זמן שמחתנו הוא חג האסיף, כי כל עניינו הוא צילתה מרובה מחמתה. אתם יודעים מה העיקרון ההלכתי השני של סוכות? פשוט. הסוכה, יש לה מידות או אין לה מידות? יש לה ואין לה. יש לה מידות לגובה ולנומך. סוכה שהיא פחות מ10 טפחים בגובה, פסולה. סוכה שהיא למעלה מ20 אמה, פסולה. אז יש מידות לגובה ויש מידות לנומך. ומה עם הרוחב? מפה ועד ניו יורק. כמה שאתה רוצה. אין שום מגבלה לרוחב. אתם יודעים למה אין לרוחב מגבלות? אתם יודעים למה אין לרוחב מגבלות? כי ראויים כל ישראל להישב בסוכה אחת. אתם יודעים מה הפירוש של סוכה? זה דבר פלא פלאות. אם אתה יודע, מה אתה לא יכול למעלה. ואתה יודע שאסור לך משם ולמטה. אז אין שום מגבלה לרוחב. אז הוא פרצת. אז אין מעצור. אם יש מעצור, זה כי אתה מטפס למקום שאתה לא יכול להגיע, או כי אתה נופל מהמקום שאתה לא מאמין שאתה יכול להיות בו. סוכה שהיא למטה מ10 טפחים זו דירה סרוכה, ושהיא למעלה מ20 אמה אין העין שולטת. לכאורה גם בסוכה שהיא רחבה 1,000,000 קילומטר אין העין שולטת. זה לא משנה, הרוחב הוא בסדר גמור. זה עצם הסוכה. כל האזרח בישראל יישבו בסוכות, ראויים כל ישראל להישב בסוכה אחת, שהפירוש הוא שאין שום גבול הרוחב. אתם יודעים כמו מה? כמו ירושלים, עיר הקודש. בית דין הגדול מוסיפים על העיר. בית דין של 71 יכולים להרחיב את השטח המוניציפלי של ירושלים עד דמשק והלאה. זה המושג עתידה ירושלים שתהה מתפשטת. ואתם יודעים מה זו ירושלים? זה מכון לשבתך. אתה יודע איך אתה מכוונן כלפי הגובה, ואתה יודע מאיפה אתה בא. לחיות עם הזמן, זה ההקדמה להחודש הזה לכם ראש חודשים. צריך להיכנס לזה לעומק, צריך להבין את זה לאט לאט. כל התורה רוצה ללמד אותי איך חיים עם הזמן. כל התורה רוצה ללמד אותי שעכשיו בוקר ועכשיו לילה ועכשיו זה ועכשיו, ואין זמן שאי אפשר להביא את הלמעלה מהשמש לתוכו. אין למטה מהשמש שליטה, אין מוצר של שליטה למטה מהשמש. לכן המציאות יכולה להוביל והיית אך שמח.
כי אם אתה למטה מן השמש, אין מציאות של שמחה. לא יכולה להיות, כי אתה נשלט תחת הזמן, ואתה לא יכול לדעת מה הזמן יוביל. כי הגזירה אמת והחריצות שקר. מישהו יכול לדעת מה יוביל הזמן? קדיש עכשיו את השיעור לאבא. מישהו יכול היה לדעת אתמול מה יוביל הזמן שעה אחרת? הגזירה אמת והחריצות שקר, ואתה צריך להכיר שהכל הוא למעלה מן השמש, ואתה יכול לאכזב את עצמך לגמרי, כי תכננת את משהו לא בתחום שלך. יש לך רק את היכולת האחת, לקדש את הזמן. לקחת את הזמן ולהעלות את הלמטה מן השמש ללמעלה מן השמש, ולחיות פה מתחת לשמש כשהלמעלה מן השמש מחיה אותך. ואני יודע כי המושג לחיות עם הזמן הוא לא רק לחיות עם הזמן, אלא לחיות עם הזמן כמו שאדם חי עם אוכל, כמו שאדם חי עם... הוא חי עם הזמן, הוא לא בורח מהזמן. זה תורות מזרחיות, הבריחה מהזמן. זה תורות אחרות, זה לא לנו, זה לא משלנו בכלל. שם אין חשיבות לזמן. פה הפוך לגמרי. ההפך המוחלט. הזמן הוא הדבר הקובע את הכל. אבל אין לו שום משמעות עד כדי שאתה שולט בו. וכשאתה יושב בסעודה שלישית בשבת וממש מתחשק לך להמשיך, אתה יכול להמשיך לילה שלם. ואתה תאמר בברכת המזון ביום השבת הזה. כי יום זה גדול וקדוש. ובגריניץ זה עוד מעט יום רביעי. והם התבלבלו, מה אפשר לעשות? כי אתה קידשת את הזמן. ולפי חלק גדול מהפוסקים, אתה קידשת את הזמן ותגיד לא רק רצה והחליצאינו, אלא יכול להיות שאפילו יעלה ויבוא, אתה תגיד, כי התחלת את זה לפני שקיעה. כמו שהיה השבת הזאת. כי קידשת את הזמן. וביכולת שלך לקדש את הזמן, נבין טוב, זו ההקדמה להחודש הזה לכם ראש חודשים. אני אף פה לא שמתי לב לזה. חז"ל שואלים כל הזמן על ספר בראשית מכל מיני צורות את אותן שאלות, לכן אני מקדים את זה לא רק ללך לך. כמה מעריכים בסיפורים בספר בראשית? העיקר של השאלה זה בסיפור חיי שרה המפורסם עם אליעזר עבד אברהם בחיפוש את רבקה. עוד פעם ועוד פעם ועוד חצי פעם לפחות חוזרים על אותו סיפור. עם ההבדל בבאר ועם ההבדל באמירה הזאת ועם הבדל במילה, אתם זוכרים? עם בתואל ועם לבן ועם רבקה. וחז"ל שואלים את השאלה הכי פשוטה, כמה היינו יכולים להרוויח אם היו נותנים חמישית מזה להלכות שבת? חמישית מספיק? אתם יודעים כמה ספרים היינו חוסכים? כמה שאלות היו נפתרות לנו במקום שנלמד אותם מהיקש של אות עם גימטריה? רק תכתוב, תגיד פשוט, שני פסוקים, שלושה, זה לא פרופורציונלי. חז"ל אומרים תשובה פשוטה שהיא נראית יפהפייה, אבל צריך להבין אותה לעומק. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה פירוש? מה? שיחתן של עבדי אבות זה להסביר לנו איך אברהם שתל בליבנו את העיקר הגדול הזה. זה גדול שימושה יותר מלימודה. זה לא באילו ראיות הוא גבר. מילה אחת לא מספרים על הראיות שהוא סיפר בחרן. מחצית חייו הוא גבר בראיות, סיפור מורכזים, רק ברמז. ברמז מפורש, אנוכי אשר אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. זה לא רמז, זה ממש. אי אפשר להגיד מילה על זה. אנחנו צריכים ללמוד את זה מדרשה על הרן שהיה על הגדר ואברהם שנפל לאור כסדים. מילה אי אפשר להגיד על זה. עכשיו תעזבו את הלכות שבת ואת מעשה אליעזר עבד אברהם. את סיפור אור כסדים אי אפשר לתת בשלושה פסוקים. בפסוק ורבע. רק להגיד את המסירות נפש הזאת.
סליחה רגע, של מי אתה לא חייבס?
זה דבר פלא.
זה דבר פלא. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, פירושו ששיחתם של עבדי אבות זאת ההקדמה לתורתם של בנים. כי מהי תורתם של בנים? תורתם של בנים זה איך חיים את הלמעלה מן השמש, מתחת לשמש. שיחתן של עבדי אבות היא זו שמביאה את זה למציאות, היא מאפשרת את זה להופיע. הרב צבי יהודה קוק היה אומר תמיד, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. הוא היה אומר, לא מם היחס. לא יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, אלא יפה שיחתן של עבדי אבות כשאתה לומד את זה מתורתם של הבנים. כל כך נפלא. כשאתה לומד את זה מתורתם של הבנים ואתה רואה שזה לא נשאר בתור סיפור מרתק. באמת, סיפור יפה יפה. אברהם היה דמות פלאית. מעניין מאוד. אז מה? מה זה מעניין אותי? אם זה סיפור היסטורי מרתק, אז באמת מה זה מעניין? זה מעניין אותי אבל מה? האם אברהם מלמד אותי מה אני עושה עכשיו כשאני מקריב לבוא מצרים? מה אני עושה עכשיו כשאני מגיע עד אלון מורה, עד שכם? מה אני עושה עכשיו כשאני מוקף בפרעו מכאן ובגדור לעומר מכאן ותדעל מלך גויים מכאן? מה עכשיו קורה? כשעוסקים במשפט, כולם פותחים את המשפט בפרשת משפטים. כולם פותחים. מישהו זוכר שפרשת המשפטים מתחילה באין משפט יקדש בפרשת לך לך? כשאברהם אבינו מגלה מהו שקר ומהי אמת. אתם יודעים מה היה בעין משפט יקדש? שם שפטו מלאכים להורג אחד את השני. גם לזאת יקרה משפט בפרשת לך לך. ושם הופך אברהם את המקום לעמק המלך. מלכו של עולם הוא עמק שווה ומלמד את תורת המשפט כולה. תורתם של בנים תגיד מה הדין שלא תכירו פנים וכגדול כקטון ולא תגורו, וכל הדינים הספציפיים והמפורטים שיהיו בהלכה. שיחתם של עבדי אבות תספר איך אני יכול להגיע לשם. איך זה נשתל בליבי. זה לא היה בבראשית נוח, זה לא יהיה מהחודש הזה לכם. זאת ההזדמנות שלנו. זה מי לך לך. זה המעבר של אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, יוסף. שתל בליבם העיקר הגדול הזה, והודיעו לכל אחד ואחד כפי דעתו. זה ספר בראשית. והודיעו לכל אחד, אתם יודעים מה זה ספר בראשית? אחרי שחשבתי על זה ברמב״ם, זה הגדה של פסח. זה להגיד לנו לפי דעתו את הסיפור, את פתח לו. את פתח לו. יש המון מצוות שקשורות ליציאת מצרים. אבל המצווה המרכזית של יציאת מצרים זה לפי דעתו של בן אביו מלמדו. והיכולת הזאת לשתול את זה בלב מעבירה אותי את היכולת לשתול את זה לך בלב. אני אסיים את זה בנקודה אחת שכאילו יוצאת מעניין הזמן, אבל בכלל לא. מצוות תלמוד תורה מקורה וביכולת שלך לשתול את התורה בליבו שבנך. זה דבר פלא פלאות. אין עוד מצווה כזאת. מצוות תלמוד תורה נקראת המצווה היוד א' בספר המצוות ברמב״ם. ולשונו זאת. הוא שציוונו, עכשיו אני מדייק, ספר המצוות הוא מתורגם מערבית. שנים חיכינו לתרגום שכל גדולי עולם אהבו בסוף, לרב קפח. זכר צדיק לברכה. שנים היה כתוב כך, הוא שמצטווינו ללמוד וללמד.
שנאמר ושיננתם לבניך. עד שבא התרגום המדויק ופתח לנו צוהר. המצוות עשה היוד א' הוא שנצטווינו ללמד וללמוד. אתם מבינים שכשאתה לא יודע בדיוק אז הניקוד לא קיים ואז אתה יכול פשוט להפוך. שנאמר ושיננתם לבניך. איך אפשר ללמד אם אני לא למדתי? למדנות של שנייה. מה מקור המצווה של תלמוד תורה? נו, ושיננתם לבניך. מקור מצווה תלמוד תורה זה לא ולמדתם. מה מקור המצווה? ללמד את בנך. ולא סתם ללמד, אלא מה? ושיננתם. אתם זוכרים שדיברנו על שנה? לחדש ולשנן עד שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך כתוב, אבל הכוונה היא בפי בנך, כי אתה מדבר לבניך. נכון? אז מקור מצווה תלמוד תורה, תקשיבו טוב, זה פלא פלאות. הוא המצווה ללמד. בעברית אחרת, אין מצוות עשה ללמוד תורה. אלא מה אפשר לעשות? אם אני מלמד, אני צריך ללמוד. מה אפשר לעשות? טכנית, איך אפשר, מה אפשר לעשות? יש בעיה. אז מנסח הרמב״ם המדויק במצוות עשה היוד א', שנצטווינו ללמדה וללומדה. לא יסתדר לאף אחד בשכל, כי הסדר הוא הפוך. אבל זה הסדר הכתוב ברמב״ם. כי המצווה שחלה עלינו, שלא חלה על בני נוח, היא לשתול בלב. היא כל אחד ואחד מבניי לפי דעתו של בן אביו מלמדו. זאת המצווה שמתחיל איתה סיפור לכם. איך אני שותל בלב את העיקר הגדול הזה? איך אני מקים דור של אברהמים? בדורם של אברהמים, המושג נוח שהציל את העולם, זה הדור שהם בגנאי, לא נחשב. זה פילי פלאות, עכשיו זה בכלל לא דרשה לגנאי במובן המגונה חלילה. ההפך. במגמה של התורה מתחיל אברהם. מגמת התורה היא לשתול בלב. אלה תולדות השמיים והארץ בהי בריאם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אומרים חז"ל, אלה תולדות השמיים והארץ, אל תקרא בהי בריאם אלא באברהם. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, זה אברהם. מפה מתחילה התורה בעצם לשתול את התורה בלב, וזה עיקר עניין התורה, להורות, לשתול בלב, זה העניין של התורה. עכשיו אתם יודעים מה זה לשיננתם לבניך? לקדש את הזמן, להעביר את זה לבאים. להגיד שהתורה לא קשורה למציאות מסוימת ושונה ממציאות אחרת. עצם היכולת של האבות ללמד את הבנים עומד בסתירה לתפיסות מודרניות שלמות. אני יכול לפי כל התפיסות בעולם לעמוד כמו נוח או כמו אברהם עד פרשת נוח ולהעביר אמונות, אבל לשתול בלב פעולות שעוברות וחיות את הלמעלה מן השמש למטה מן השמש? זה כל התורה. לכן עצם מצוות תלמוד התורה היא המצווה שבאה לקדש את הזמן. להעביר, זה פלא פלאות, להעביר בעצם את כל המציאות הנצחית את שרשרת הדור. לכן המצווה שנצטווינו היא ללמדה וללומדה. טכנית זה הפוך, אבל נפשית, פילוסופית, הצהרתית, ערכית, זאת מצוות תלמוד תורה. ובזה אנחנו נראה. זה מה שקיבלו ישראל להיות מחויבים. למה דווקא ישראל וזה לא מחויבים כל בני נוח? למה ישראל מחויבים בזה? בני נוח מחויבים בשבע מצוות בני נוח. למה בזה אנחנו מחויבים? כי במה שמחויב להעביר את הנצח, מחויב העם שיש לו את הנצח.
אני לא יכול לחייב את העולם להעביר נצח. אדרבה, אני יכול להתבונן ברעיונות נפלאים באמונה, אני יכול ללמוד ענייני עבודה זרה, ודאי, את כל ענייני עבודה זרה צריך ללמד את כל האומות כולם, כי זה אחד משבע מצוות בני נוח. ברור, ברור. אבל ללמד איך חיים עם הזמן, שבשם של פרשת לך לך, אני מברר מה ההוראות שניתנו לי בשם של פרשת לך. זאת המדרגה. קל לדבר עליה, אבל אני מנסה לנתח לעצמי איפה אני ואיפה היא בכלל. כלומר, החדשות של היום זה לא הידיעות האקטואליות של היום. יש כאן היום סדרת הוראות מה אני עושה איתם. איך עכשיו אני מצליח שזה יישתל בליבי כדי שאני אוכל להעביר את השתילה הזאת עליה. זאת החלוקה במקום עכשיו. באותה שיחה, ובזה נסיים, מובא המשך לשיחה הזאת, ההמשך של מחר, עכשיו כבר לילה, להיות עם הזמן, אז נקרא את זה. בראשית המשיך הרבי הרש"ב את השיחה שלו, וזה המילים האחרונות, היא פרשה שמחה. בראשית היא פרשה שמחה. עכשיו תראו כמה זה עמוק. ביטוי שנראה כל כך חמוד, ותראו את העומק שלו. למרות שהסוף של בראשית, אינו כל כך נעים. נכון? כי בסוף פרשת בראשית, נוח הוא המבול. אבל סוף שבוע שמח. נכון? אברהם אבינו נולד. השבוע השמח באמת הוא פרשת לך לך. כמה זה מתוק. כל ימות השבוע חיים עם אברהם אבינו. הראשון שמסר נפשו על פרסום אלוקות בעולם. ואת מסירות הנפש שלו נוח מסר את הכל. אבל תשמעו עכשיו את העיקר. ואת מסירות הנפש שלו הוריש אברהם אבינו בירושה. הבנתם מה זה השתילה? אתם יודעים מה זה פרשת בראשית עד החודש הזה לכם? ההורשה הזו של האברהמיות. הוריש אברהם אבינו בירושה לכל היהודים. בראשית, שמח, סוף נוח, סוף שמח. לך לך שמח, לא כי אברהם אבינו כבר נפקד. לא כי שרה נפקדה. זה בכלל לא משנה. בטח זה משנה. זה לא משנה. זה עכשיו נשתל בלבבות. ממילא זה שמח. ממילא זה והיית אך שמח. וכיוון שזה נשתל בלבבות, אז עד סוף ספר בראשית, אתם יודעים במה יעסקו? בזה שלא כמו אצל נוח, ששם ימשיך יפת חצי חם החוצה. אנחנו נמשיך עד שזה יגיע לכולם. יוסף, אחיו, כולם. עד שזה יגיע לאחרון היהודים שיגיע למצרים, זה יגיע לכולם, 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 במקום הכי נמוך, כי זה נשתל, זה הורש, זה בתוכנו. ואז, בעצם כל התורה עד החודש הזה לכם, היא ושיננתם לבניך. היא רק היכולת להעביר את החודש הזה, את הזמן, את קדושת הזמן, את ושיננתם, דרך השתילה בלב, ואחר כך להעביר את זה בתורתם של הבנים. נזכה בעזרת השם.